כן, אנחנו פרשת בלק, פסוק ד', כתוב, לפני זה כתוב, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מה שהוא אומר, מה זה ויקוץ מואב? קצו בחייהם, כן, ממש, לא ידעו, פשוט, היה לו טעם לחייהם, מרוב פחד, מידו, היה להם טעם לחייהם. מה הם עשו? ויאמר מואב אל זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבתנו, כלחוך השור את ערק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. קודם כל, מה זה ויאמר מואב אל זקני מדיין? מואב, הרי מי היה מאוים כאן לכאורה? למרות שהוא לא היה מאוים, אני נדמה לו ככה. מואב, אז מה עושה מדיין כאן? אומר רשי, ולא מעולם היו שונים זה את זה, מואב ומדיין היו שונים זה את זה, שנאמר המכה את מדיין בשדה מואב, שבא מדיין על מואב למלחמה. אז איך הם פתאום מדברים אחד עם השני, מתייעצים אחד עם השני? אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם. הם אמרו, וואי, עכשיו ישראל, תראו מה זה, יכבשו אותנו, אין לנו ברירה, למרות שכל השנים נלחמנו, הפעם נתאחד כולנו, כן. מיראתם של ישראל עשו שלום ביניהם, כן. אז לפעמים יש מצב כזה, שהאויבים הם מתאחדים, כשהם רואים את עם ישראל חזק, הם מתאחדים, כמו מי? כמו השנים שלנו היום. פתאום כולם מתאחדים. מה קרה? לא כולם, אבל האיראנים והסורים והעיראקים וכל אלה והטורקים, מה קרה? כל מה נלחמתם אחד עם השני, היום פתאום אתם מוצאים הפוחדים מישראל. ומה ראה מואב ליטול את סמי מדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים, שלא כמנהג העולם. היה ניסים. אמרו מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. ראינו, משה רבנו גדל אצל יתרו במדיין. נשלח מרגלים למדיין לשאול מה התכונה שלו. אתם יודעים שבכל מנהיג יש לו, פותחים לו תיק במודיעים שכנגד. שם עושים עליו נתונים. איזה טיפוס הוא, מה המנהגים שלו, מה האופי שלו, מה החולשות שלו, מה כל הדברים האלה. ככה זה, אני לא הייתי במודיעין, אבל אני מניח שזה ככה היה. שהם שלחו לאסוף מידע על משה רבינו. אמרו, המנהיג משה רבינו. בוא נאסוף עליו מידע, אינפורמציה, איזה אישיות זאת. דע את האויב, כמו שאומרים בלשון שלנו. מי הוא האויב של מואב כרגע? משה רבינו. אז שלחו למדיין, שלחו בשביל לברר מי זה משה רבנו? מה גילו? נשאל מהם, מה מידתו? מה של משה רבנו? אמרו להם המדיינים, אין כוחו אלא בפיו. זאת אומרת, יש כוח פיזי, יש כוח רוחני. אז אמרו, משה רבנו, הפה שלו, מילה שלו, זה כמו פצצת התוך. יש לו כוחות בפה. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. מי זה היה האדם הזה? בלעם. יש כוח הפה, חיים ומוות ביד הלשון. אז אנחנו נמצא בן אדם שהוא, יש לו כוח בפה שלו, שהוא יכול בפיו לשנות מהלכים. אצל אברהם אבינו נאמר, יהיה ברכה. אצל בלעם המקצוע שלו היה לקלל, בדיוק הפוך, לקלל את כל כללה שלו הייתה תופסת, זה היה משהו נורא והיום. אז הם הלכו למצוא, הם הכירו את בלעם, הלכו לקרוא לו. כלחוך השור, מה זה היה דווקא השור? כל מה שהשור מלחך אין בו סימן ברכה. מדוע? כי הוא עוקר את העשב עם השורשים. יש, אני יודע, עיזים או כבשים, רק את העלים למעלה. אבל השור הוא עם עוקר את העשבים. בעת ההיא היה בלק מלך, ולא היה ראוי למלכות בעצם. הוא היה מנסיכי מדיין היה, הוא היה ממדיין, כן? הוא היה ממדיין, דהיינו, הוא לא היה מואבי, הוא כיוון שמת סיחון, מלך חשבון, אחרי המלחמה, במלחמה, מינו עליהם, לצורך שעה מינו אותו. אז זה היה מינוי זמני של בלק, למרות שהוא היה מדייני, הוא היה מלך מואב. רבותיי, אנחנו סיימנו מסכת פסחים פעם שעברה, ברשותכם, חשבתי שטבעי ללמוד מסכת שבת, אם אתם מעוניינים. אבל ללמוד מסכת שבת צריך הקדמות. זה לא דבר פשוט. אז אנחנו קצת, ברשותכם, נקרא את ההקדמות של הרב קהתי, זכר צדיק לברכה, על מסכת שבת. ייתן לנו איזשהו מידע כללי שיעזור לנו הרבה בלימוד הפרטים למיניהם בשבת. בסדר? כתוב, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. זה בעצם ציטוט מעשרת הדיברות. כן, עשרת הדיברות, כתוב הדבר הזה. מה כתוב? לא תעשה כל מלאכה. לא תעשה כל מלאכה. אומר רב קהתי, 39 מלאכות, רוב רובה של המסכת עוסקת באיסורי מלאכה. איזה עבודות אסור לעשות בשבת? 39 מלאכות הוגדרו על ידי חכמים כאבות מלאכות. והיינו המלאכות העיקריות האסורות בשבת, שמהן למדים על שאר המלאכות הדומות להן באופיין ובתכונתן נקראות תולדות. אם כן, אומר, יש לנו מלאכות מדאורייתא, ויש מה שנקרא תולדות, תולדות, מלאכות ותולדות. כן. ברם, אף התולדות דינם כאבות אותו דין. כמו שחדל אומרים, תולדותיהם כיוצא בהם. 39 אבות המלאכות מקורן בסמיכות פרשת שבת לפרשת מלאכת המשכן. שלכך נסמכה השבת למלאכת המשכן, ללמדנו שאין מלאכת המשכן דוחה את השבת. זאת אומרת, בשבת הפסיקו לעשות עבודות למשכן. המלאכת המשכן, למרות שזה דבר חשוב מאוד וכולי, לא. קורבנות לא הפסיקו במשכן, צריך להבחין. את הקורבנות עצמם, קורבן התמיד, מוספין, כל הדברים האלה עשו במשכן. אבל את העבודות של ההכנות להקמת המשכן, זה לא עבדו בשבת. מכאן לומדים איזה מלאכות אסורות בשבת. מכאן שכל מלאכה שהייתה במשכן, אסורה היא בשבת. וכן שענו בברייתא, אין חייבים אלא מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. הם זרו סממנים, סבא, תכלת ואורות תהילים, אומר רש"י, ואתם לא תזרו בשבת. הם קצרו, אתם לא תקצרו, הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה, ואתם לא תכניסו מרשות הרבים, מרשות היחיד. מכאן גם הגדו חכמים שהמלאכה שהייתה חשובה במשכן היא נקראת אב, ושלא הייתה חשובה במשכן נקראת תולדה. מכל מקום, אבות המלאכות וכן תולדותיהם אסורות הן בשבת מהתורה. עכשיו, העונש על זה הוא חמור מאוד, מי שעובר על המלאכות בשבת. העובר על אחת מהן במזיד לפני עדים ויתרו בו שלא לעבור, זאת אומרת, הוא עשה את זה בכוונה לפני אנשים שראו את זה, ולפני זה אמרו לו, אל תעשה את העבודה הזאת. יש כאלה שמעשנים בשבת, אמרו לו, אל תעשן, כי זה לא בריא, אבל אל תעשן בשבת במיוחד, כי זה גם מה, מדליקים אש בשבת. אמרו לו, מטרים בו, הוא כן משהו. מה יעשו עם בן אדם כזה? מביאים אותו לבית דין, מבררים אם זה נכון מה שהוא ידע שזה אסור, בכל זאת הוא עשה. הוא ידע שאמרו לו, אל תעשה, בכל זאת הוא עשה. מה דינו? חייב סקילה.
אין אפשרות למחילה, הרב? אם הוא טועה לפני...
לא, אם הוא מכור, הוא חולה. אדם שהוא מכור לסיגריות הוא חולה. חולה זה משהו אחר.
אז עבירה אחרת, בוא ניקח.
כן, אז הולכים לבית דין.
גנב. אמרו לו, לא, אל תגנוב יותר, לא, גנב שוב.
לא, גנב זה דין אחר.
לא, משהו של סקילה, מה עוד יש לסקילה?
הנה, זה סקילה, הנה, זה הדבר החמור ביותר. זה עבירה חמורה ביותר. היום זה לא שייך, אין לנו בית דין של 71 או 23 בעצם, זה דיני נפשות. אבל זה יהיה חמד, דבר, צריך להבין למה. למה העונש הוא כל כך חמור? הרי מה הוא עשה בסך הכל? העביר סל מרשות אחת לרשות שנייה. המקושש. מה הוא עשה המקושש שלו? הוא אסף כמה זרדים, זה הכל. גורן, ההוא, תח, עוברים אותו, סוגלים אותו. מה עשיתי? רצחתי, עשיתי, מה עשיתי? צריך להבין למה, מה חומרת העונש. תגיד נראה. אבל זה צריך לדעת. זאת אומרת, יש כאן שלושה מצבים לגבי האדם שעובר עבירה בשבת. ואם לא יתרו בו, לא יתרו בו. זאת אומרת, לא אמרו לו, אל תעשה. הוא עשה מלאכה בשבת בזדון. אבל בלי התראה, הוא חייב קראת. גם קראת זה עונש מהשמיים.
אז מה עדיף? מה יותר טוב? עדיף להתראות כדי שלא לא קראת אולי? עדיף, מה כדאי? אם יודעים שאדם...
לא כדאי בכלל לעשות את הדורות, אני שואלתי מה. מה כדאי?
כן, בוודאי, זה הטוב יותר, אבל אם יודעים, צריך להגיד לו איזה בצורה שלא להתראה.
יהיה חינם, לפעמים עצרו להגיד לאדם, מה תחל לשבת? כי אתה הופך אותו משוגג למזיד.
וואו,
כן, לפעמים זה לא, אתה רואה שהאדם בוודאי הוא לא, לא שומע שם. אתה אומר לו...
הוא גם לא יקשיב לך.
כן, כן. למשל, אדם בא אורח, לא דתי הביתה. בא מכונית. אז אם אתה אומר לו, אל תבוא מכונית, אז הוא יודע שאסור לעבור מכונית. בכל זאת הוא בא. אז מה עשית אותו? הוא קודם ידע שאסור לעבור מכונית בכלל. הפכת אותו מעמי. משוגג למזין. ודאי ש... מה, לא ידעת?
לא, אני ידעתי. אמא שלי תמיד מקבלת אורחים והיא לא אומרת להם כלום כדי לא לעבור.
ועובר עליה משוגג חייב חטאת רק. מי שעשה משוגג חטא, יש כאן שלוש מדרגות. מזיד בהתראה סקילה, מזיד בלא התראה שואך, קראת, ואדם שוגג ומביא קורבן חטאת. ומהו ההבדל בין אב לתולדה? זה יתבר מסכת בתחילת הפרק. אני לא רוצה להעיד לכם יותר, אני אקרא את זה בהדרגה. עוד רק זה התייחס לעונש הכבד הזה שקובי בית בצדק אומר, אני מזוזד מכן נשמתו, שאדם אדם מה זה? אדם עבר עבירה, שלא צריך לסכול אותו. מה צריך להבין? מה זה שבת? מה המשמעות של לחלל שבת? מה העניין? השבת זה לא סתם עניין של מנוחה, חוק סוציאלי, כמו שנאמר, פעם לפחות בשבוע, עובדים שעובדים קשה כל השבוע, ינוחו בשבת. גם זה, אבל זה לא זה, זה לא יותר מזה. השבת זה עדות. לא רק על העולם נברא, אלא זה עדות על הבורא, על מציאות הבורא. זאת אומרת, מי ששומר שבת הוא מעיד על מציאות הבורא, שיש בורא לעולם. יש מי שברא את העולם, יש מי שבורא ומשגיח ומנהיג את כל העולם. אם אין לך שבת, אם אתה לא שומר שבת, אתה כאילו אומר אין בורא לעולם, אני שם מה שבא לי. הוא לא... זאת אומרת, גם באמונה בבורא החילול שבת. זה לא סתם. אז זה דבר אחד, גם יציאת מצרים כתוב, זכר ליציאת מצרים. אז גם זה, אתה לא מאמין, לא בבורא ולא ביציאת מצרים, אז מה נשאר לך בעצם? מבחינת אמונה, מה נשאר לך? שום דבר. שום דבר מה נשאר. אז העונש הזה הוא עונש שהוא רואים אדם שהוא... אנחנו אומרים, הוא פורק את כל יסודות, ממש עוקר את האמונה מליבו וגם מליבם של אחרים שרואים אותו כמו. אז הדבר הזה הוא זעזוע גדול מאוד. מתי יש עונש מוות? כמו מתי אומרים, מתי שיש נאמר רגז תפוחים, באחד התפוחים רקוב. אז במקרה כזה מותר להוציא את התפוח הרקוב, מה לעשות איתו? לזרוק אותו לאן? להשפע.
בגלל שכל ישראל הערבים זה לזה גם?
לא, הוא מקלקל גם את האחרים וגם גדל הערבות וגם שהתפוח הזה יקלקל את האחרים. אז זה הרי דין של המקושש. מה היה המקושש? כולם שמרו שבת, רק אחד חוצפן. אומרים לו, זה אסור. לא מזיז לי.
הרב, אז למה אשתו של רבי מאיר בעל הנס אמרה לו, אל תתפלל שהם ימותו, תתפלל שיחזרו בתשובה?
אתה צודק, תשאל אותה, למה היא לא מקושש? היא הכי נמי, אתה צודק. כל זה מדובר באופן רגיל. אנחנו בדור שלנו, זה תינוק שנשבע. רוב רובו של הדור הזה לא שומר שבת, לצערי הרב. אבל למה הוא לא שומר שבת? לא בגלל שהוא עולה על הבריקדות נגד האמונה ונגד אלוקים, והוא לא יודע מה זה ולא יודע מה, שום דבר עולה. עברנו את השואה, עברנו את הגלות, עברנו צרות, אבל מה לא עברנו? אז אי אפשר לדון את הדור הזה לקו חובה, לקו זכות. נגיד בסדר, הם יחזרו בתשובה, כמו שאתה אומר, אשתו של רבי מאיר ברוריה. תגיד לכל מי שמחל לשבת, מה תגיד? יאללה, תחזור בתשובה, תחזור בתשובה. אתה צריך להגיד לו, אבל אנשים חוזרים בתשובה בלי שאומרים להם. אתה צודק, הדור הזה לא שייך. אבל צריך להבין את חומרת העניין, מי שמחל לשבת, כאילו הוא מעיד בעצמו, אין אלוקים חס ושלום, אין בורא ואין בריאה ואין יציאת מצרים ואין עם ישראל והכל מטושטש. כמו שאומרים ככה במאמר, אומרים שמי ששמר שבת הוא שבת שומרה עליו בגלות. מי שלא שמר שבת הוא לא נשאר יהודי פשוט. זה הייתה מציאות. מציאות, מי ששמר שבת נשאר יהודי. מי שלא שמר שבת הוא פשוט התבולל. כמה השבת היא אבן יסוד בכל המהות שלנו.
השבת שומעת
אליהם. אורות. לאומיות ישראל. מה זה לאומיות? פטריוטיות. לאומיות, לאום. היום המילה לאום היא פשוטה לנו, כן? אבל פעם לא היה לנו מדינה, לא הייתה לנו ארץ, לא היה לנו בגלות. אז כאן הוא מדבר על נטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, היא לבושה חיצון של הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל. והאחרונה, זאת אומרת, הנטייה הרוחנית, היא אורה ונשמתה של הראשונה. שתיהן יחד, הנטייה הלאומית המעשית והרוחנית מוסרית, ממקור אלוקים חיים אינן יוצאות. וממעיין האמת והאמונה האלוקית מבוא. זאת אומרת, הרב לא מפריד בין הלאומיות, מה שנקרא היום הגישה הלאומית, ארץ ישראל וכל הדברים האלה, צבא וכל הדברים, ממלכה, ובין הנשמה. הוא אומר, לעם ישראל יש צד פנימי, צד מוסרי, צד אלוקי. ושניהם ביחד קשורים אחד בשני. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי, לא היה לנו לאומיות. אין לאום אלא מלכות כנאמה, לא היה לנו מלכות. והאור בצורתו המופשטה הוא שנייה עצומה אך כלפי מעלה. תמיד היינו כלפי, לא היה לנו בארץ, לא היה לנו אחיזה. שימש באומה רק לדאגה הכללית איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית התורה בצורת שמירת המסורת היהודית וזהו. להיות, מה שנקרא להישרד יהודי. זה מה שהיה בגלות. האור האלוקי שהוא נשמת האומה השורשית במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו העיר בתואפת נוגה בכנסת ישראל. נוגה זה סוג של אור, כן? נוגה זה גם טוב וגם זאת אומרת בעצם בגלות אנחנו זה עם שרידי חרב, לא לנו לאום, לא לנו מדינה, לא לנו צבא, לא לנו דברים האלה, ודאגנו רק לצד הרוחני, צד המוסרי. השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה בתוכם בגלות והתענתה באשר התענו הם. השכינה לא זזה מישראל, אבל שלא באיזה מקום. בגלות היא ממש במצוקה גדולה. להרחיבה הנשמה את מהוויה בגלל הגלות. אבל קבע אותם במושג יראת אלוקים, אמונתו, זהירות התורה והמצוות מצד שהם פקודי השם, כציפור נודדת מכינה, ככה עם ישראל משול בגלות. כמו הבחור שהוא, איך אומרים, אומלס כזה. אין לו בית, אין לו מקום. עם ישראל בגלות היה כמו אומלס. ראיתם פעם בן אדם בלי בית? לא ראיתם.
אין,
ראיתם. כן, איפה ראיתם?
אף לא ראית הרבה.
ראיתי, ישנים ברחוב.
כן?
כן. אבל יש כסף שלהם לאידיאולוגיה. יש להם כל טוב, אבל הם אוהבים לישון ברחוב. אני לא יודע למה. שיגעון כזה. עם ישראל בגלות היה בלי בית. בלי בית לאומי. לא בית מקדש, לא מדינה, לא שום דבר. קרה מאז משהו, השתנה משהו. מה השתנה?
קיבוץ גלויות.
יש לנו כבר בית לאומי. אז מכיוון שכך, מה שנקרא מסורת ותו לא, רק התורה, רק התורה, עכשיו הוא תופס מימד נוסף. איך התורה באה לידי ביטוי בלאום, במדינה, בצבא, במציאות הממלכתית שלנו. זה מהפך, זה שינוי גדול מאוד, השינוי הזה. אנחנו בעיצומו של המהפך הזה.
תודה רבה.